הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
יום שלישי, כף שבט. לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק שני מהלכות מאכלות אסורות. בפרק זה מדבר הרמב״ם על גדר איסור האכילה בבהמה, חיה, אדם, עופות ודגים, דיני השרצים למיניהם, שרץ העוף, שרץ הארץ, שרץ המים, תולעת הפירות ועוד, דין התולעים הנמצאים בבעלי חיים ובמים שבכלים ובקרקע, דין האוכל בריאה שלמה, ודין הצירוף של מספר איסורים יחד. פותח הרמב״ם בהלכה א', מכלל שנאמר בתורה בפרשת ראה, וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת, שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו, שומע אני שכל שאינה מעלת גרה ומפרסת פרסה אסורה, ולאו הבא מכלל עשה, עשה הוא. דהיינו שכל בהמה שאינה מעלת גרה ומפרסת פרסה, היא אסורה באיסור עשה. שזהו איסור שלא נתפרש בתורה בלשון שלילה, אלא נלמד ממשמעות לשון עשה האמור בתורה, והעובר עליו הוא בגדר עובר על מצוות עשה, ואינו לוקה. אך בגמל ובחזיר ובארנבת ובשפן נאמר בפרשת שמיני, את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה וגומר. הרי למדת שאין בלא תעשה, ואף על פי שיש בהן סימן אחד של טהרה, וכל שכן שר בהמה טמאה וחיה טמאה, שאין בה סימן כלל, שאיסור אכילתם בלא תעשה, יתר על עשה הבא מכלל אותה תאכלו, וממילא יוצא שכל בהמה וחיה שאינה מעלה גרה ומפריסה פרסה, אסורה אין באיסור עשה ואין באיסור לאו, וממילא שלוקים על אכילתה. ואף שהכלל הוא שאין מזירין מן הדין ואין עונשין מן הדין, שאין נותנים עונש מלכות וכך שר עונשים על איסור הנלמד מקל וחומר ואינו מפורש בתורה, מבאר הרמב״ם בספר המצוות שמכיוון שכבר מפורש איסורם בתורה באיסור עשה, הרי ניתן ללמוד את הלאו ואת עונש המלכות שלהם מקל וחומר. והיינו דלאחר שהתורה אוסרת באיסור עשה את כל הבהמות והחיות שאין להם סימנים, מובן שאיסור עליו אינו מפני גדרם הפרטי של החזיר, הגמל, השפן והארנבת, כי אם משום שחסר בהם סימן טהרה, ופשוט שגם אלו שחסרים בהם שני הסימנים הם בכלל לאו זה. המשיך הרמב״ם בהלכה ב', לפיכך שאנו לומדים מגמל, שפן, ארנבת וחזיר, שבכל אכילת בהמה וחיה טמאה ישנו איסור לאו, הרי כל האוכל במזיד מבשר בהמה וחיה טמאה חתיכה בשיעור כזית לוקה מן התורה, בין שאכל כזית מן הבשר, בין שאכל כזית מן החלב של הבהמה הטמאה, הרי הוא לוקה רק משום אכילת בהמה טמאה ולא משום איסור אכילת חלב. שלא חילק הכתוב בתמאים בין בשרם לחלבם, בשונה מבהמה טהורה שבה הבשר מותר והחלב נאסר באיסור חמור של חיוב כרת. ושיעור הכזית שהוא כ-27 גרם נלמד בהלכה למשה מסיני ברובם של איסורי המאכלות. הלכה ג', האדם, אף על פי שנאמר בו בפרשת בראשית ויהי האדם לנפש חיה, ומשמע שהאדם נקרא חיה, ואם כן היה מקום לומר שאוכל בשר אדם חייב בלא תעשה, הנלמד בקל וחומר מגמל, חזיר, ארנבת ושפן, שהרי האדם אינו מעלה גרה ואינו מפריס פרסה. אומר הרמב״ם שאין לב זה שייך באדם, משום שאינו מכלל מיני חיה בעלת פרסה. והיינו שרק אצל חיות השדה ששייכת אצלם פרסה, אסרה התורה חיה שאינה מפריסה פרסה ואינה מעלת גרה. אך האדם שאין לו פרסות כלל, איננו בכלל לב זה של את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסה הפרסה. ובתורת כהנים ממעטים זאת מהפסוק את זה לא תאכלו, זה שיש לו פרסה בלא תעשה, ואין אדם שאין לו פרסה בלא תעשה. והפרסה היא חומר מיוחד, החופה את קצות הרגליים הקדמיות והאחוריות של הבהמות והחיות, ואיננה קיימת כלל באדם. ולפיכך אינו, אין האוכל אדם חייב בלא תעשה, ולכן האוכל בין מבשר האדם או מחלבו, מחלב האדם, ובין מבשר האדם החי, ובין מבשר האדם המת, אינו לוקה, שרן בולב. אבל מכל מקום אסור הוא אכילת בשר האדם בעשה, שיש באכילת בשר האדם משום איסור עשה מהתורה. שרי מנה כתוב שיבת מיני חיה התאורים והמותרים באכילה, המנויים בפרק הקודם אייל צבי יחמור הכובד אישון תאוב הזמר, ואמר בהן בפרשת שמיני זאת החיה אשר תאכלו, שמזה משמע הכל מין חיה שהוא חוץ מהן לא תאכלו. ולאו הבא מכלל עשה, הרי הוא אסור בעשה. ולפיכך בשר האדם הנקרא בכתוב נפש חיה אסור באכילה מן התורה באיסור עשה ואין עליו מלכות. הלכה ד', האוכל במזיד כזית מבשר עוף טמא, שהם 24 העופות המנויים בתורה, לוקה מן התורה, שהרי הוא עבר בלא תעשה, שנאמר בפרשת שמיני, כהקדמה ל-24 העופות הטמאים, ותלת תשקצו מן העוף לא יאכלו. וכמו כן, הרי עבר על עשה, שנאמר בעניין העופות הטהורים בפרשת ראה, כל ציפור טהורה תאכלו, ומשמע, הטמאה לא תאכלו. ולפיכך, כאשר הוא אוכל עוף טמא, הוא עובר אף על איסור עשה. וכן האוכל במזיד כזית מדג טמא, שאין לו סנפירים וקסקסים, לא כשנאמר בפרשת שמיני בעניין הדגים הטמאים, ושקט ציו לכם מבשרם לא תאכלו. וכמו כן עבר על עשה, משום שנאמר בפרשת ראה בעניין הדגים הטהורים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת תאכלו. מכלל שמי שאין לו סנפיר וקסקסת לא יאכל. הרי שהאוכל דג טמא הוא גם באיסור עשה. מסכם הרמב״ם, הלמדת שכל האוכל דג טמא, או בהמה וחיה טמאה, או עוף טמא, ביטל מצוות עשה, ועבר על לא תעשה, ומשום הלא תעשה, באם הוא אכל כזית, הוא יקבל מלכות. הלכה איך, אגב טמא, הרי הוא בכלל שרץ העוף, שהוא שרץ המעופף. והאוכל במזיד כזית משרץ העוף לוקה, שנאמר בפרשת ראה, כל שרץ העוף טמא ולכם לא יאכלו. ומכיוון שחגב טמא, ככל שרץ העוף הם באיסור לאו, הרי האוכלו לוקה. ואיזהו שרץ העוף כגון זבוב ויתוש ודבורה וצירה וכיוצא בהן, שאלו בעלי חיים קטנים המעופפים באוויר. על החווה, והאוכל כזית במזיד משרץ הארץ, שרצים הרוחשים על האדמה, לוקה, שנאמר בפרשת שמיני, וכל השרץ השורץ על הארץ, שקצו לא יאכל. ואיזהו שרץ הארץ, כגון חולד, דיינו חולדה, וצב, ונחשים, ועקרבים, שהם המינים הגדולים של שרץ הארץ, וחיפושית, ונדל, שהוא מרבה רגליים, שהם המינים הקטנים של שרץ הארץ, וכיוצא בהן. הלכה זין ושמונה שרצים האמורים בתורה, שהתורה מונה אותם בפרשת שמיני לעניין שמתמין, והן החולד, החולדה, והאחבר, והצב, והענקה, חרדון אפור, והכוח, חרדון, והלטאה, והחומת, זיקית, והתנשמת, סממית, האוכל מבשרם בשיעור של כעדשה, שהוא כשטח צמיחת 4 שערות, 2 שערות לאורך ו2 שערות לרוחב, שהוא כעיגול בקוטר של 5 מילימטרים, הרי באם הוא אכל כשיעור זה במזיד, לוקה ששיעור אכילתן כשיעור תומתן, שבנוגע לשמונה שרצים אלו, שהם השרצים היחידים המתמים במיטתם, נאמר שיעור קטן של כעדשה, שהוא כבר מתמה, ומכיוון שהתורה מקישה את איסור אכילתם לתומתם, הרי גם שיעור איסור אכילתם כדי לחייב מלכות, הוא כעדשה שהוא קטן יותר מכזית והם חמורים יותר משאר איסורי האכילה. וכולן, כל שמונת השרצים, מצטרפים זה עם זה לכעדשה, שבאם הוא צירף מקצת העדשה משרץ זה ומקצת העדשה משרץ אחר והחלם, הרי הוא חייב מלכות. ממשיך הרמב״ם בהלכה אחת, במה דברים אמורים שחייבים על אכילת שרצים, אף בשיעור קטן של עדשה, בשאכל מן אחר מיטתן, שרק אז הם מתמים, וכאמור לומדים את שיעור אכילתם שהוא בכעדשה, משיעור תומתן. אבל החותך עבר או חתיכה כלשהי מן החי, מן אחד מן, מן השרצים הללו והחלו, הרי מכיוון שבחייהם הם אינם מתמים, ולא נאמר בהם אז השיעור של כעדשה, הרי אינו לוקה עליו על אכילתו, עד שיהיה בו שיעור כזית בשר, ככל שאר בעלי החיים האסורים, וצריך שיהיה כזית בבשר לבדו, שאין הגידים והעצמות מצטרפים לשיעור. וכולן, כל השרצים למיניהם, מצטרפים לשיעור כזית. ואם אכל איבר שלם מן השרץ אחר שמת, הרי אף שאיבר שלם מתמה בכלשהו, מכל מקום לעניין אכילה אינו לוקה עליו עד שיהיה בו כעדשה. דאין הבדל לעניין השרצים באם זהו עבר שלם או לאו, ובכל מקרה לאחר מיטתו שיעורו בכעדשה ובחייו שיעורו בכזית. הלכה תת, דם שמונה שרצים ובשרן מצטרף להשלים לשיעור כעדשה, כדי שילקה עליו באם אכלו לאחר מותו, והוא בתנאי שיהיה אדם מחובר לבשר. דמה שדם השרץ מצטרף לבשרו לכעדשה, נלמד מהפסוקים, והלימוד הוא דווקא כאשר הוא מחובר לבשר. וגם כאשר הוא פרש מהבשר הוא אסור באכילה, אלא ששיעורו אז הוא בכזית, וכפי שהבהר הרמב״ם בהלכה הבאה. וכן דם הנחש שאינו משמונת השרצים, וכך גם דם שאר השרצים, מצטרף לבשרו אף כשפירש ממנו להשלים לשיעור כזית, שאם אכלו במזיד לוקה עליו. והטעם שהשיעור מצטרף הוא לפי שאין בשרו חלוק מדמו, שאין על דמו חיוב בפני עצמו משום עליו דאכילת דם, אלא לומדים מהפסוק שדמו כבשרו ושניהם נכללים בלב של אכילת שרץ, ולפיכך הבשר והדם מצטרפים לכזית. ואף על פי שדם הנחש ובשרו אינו מטמא, וממילא אין שייך בהם צירוף לעניין טומאה, מכל מקום הם מצטרפים לעניין אכילה. וכן כל שרץ כיוצא בו, הדומה בדינו לנחש משאר השרצים, חוץ מהשמונה השרצים שאינן מטמאין, מכל מקום מצטרף בשרם ודמם לכזית לעניין איסור האכילה. הלכה יוד, דם שרצים שפירש שיצא מהבשר, וכנסו שאספו ואכלו, לוקה עליו באם אכל כשיעור כזית, ששיעורו הוא כשיעור אכילת הבשר. והוא בתנאי שיתרו בו שיזירו אותו משום איסור אוכל שרץ, שכאמור איסור אכילת השרץ הוא על דמו כבשרו. אבל אם יתרו בו משום אוכל דם, שהם יתרו בו בטעות שהוא עובר על הלב של אכילת דם, פטור משום שאין חייבים באיסור אכילת דם, אלא על דם בהמה חיה ועוף דווקא ולא על דם שרצים, ומכיוון שיתרו בו לא על הלב הנכון, הוא איננו לוקה. הלכה י' א' וכל השיעורים האמורים בתורה בכלל, ובכללם השיעורים שנתבארו בפרק זה, ומחלוקתם, חלוקתם, דיינו ההבדלים בין השיעורים לעניינים השונים, שיעור איסור אכילת בעלי חיים טמאים בכזית, שיעור השרץ בחדשה וכדומה, כולם הלכה למשה מסיני, שקיבלו אותם החכמים איש מפי איש, עד למשה רבינו ששמע אותם בהר סיני מפי הקדוש ברוך הוא. הלכה י' ב', האוכל כזית במזיד משרץ המים לוקה מן התורה, שנאמר בפרשת שמיני, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תתאמו בהם. ומכך שנקט הכתוב בלשון שרץ סתם, כל השרץ השורץ, הרי כלל בלב זה שרץ הארץ ושרץ העוף ושרץ המים, שנאסרו כל מיני השרצים באכילה, והאוכלם עובר בלב ולוקה עליהם. וזהו שרץ המים, אלו הבריאות הקטנות, כמו התולעים והלוקה שבמים, שזו תולעת מים המוצצת את דמם של בעלי חיים אחרים, וכך גם הבריאות הגדולות ביותר בדגי הים, שהן חיות הים. כללו של דבר, איך אנו קובעים מי הוא דג ומי הוא שרץ, כל שאינו בצורת הדגים, שאינו דומה במראה ולדגים, לא לדג טמא ולא לדג טהור, דיינו שאין זה קשור לסנפירים בקסקסת, אלא שאינו נראה כדג כלל, וכגון כלב המים, כלב ים, והדלפון, שזהו הדולפין, והצפרדע וכיוצא בהן, שכל אלו אינם דומים לדגים, והאוכלם לוקה משום שרץ המים. הלכה י' ג' אלו המינין מנערי מסים הנבראים שנוצרים במקומות ריקבון כגון באשפות ובגופי הנבלות כגון רימה ותולעת וכיוצא בהן ששרצין אלו אינה נבראים מזכר ונקבה כדרך כל בעלי החיים אלא נוצרים מן הגללים שישריחו או מהאשפות והנבלות וכיוצא בהן שהם נוצרים מהריקבון והעובש הן הנקראים בתורה רומס על הארץ, והאוכל מן כזית במזיד לוקה, שנאמר בפרשת שמיני, ולא תתאמו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. ומשמע מלשון רומס, שהכוונה היא זוחל, רוכש ונע על הארץ, שאף על פי שאינן פרין ורבין, אלא שמקום מחייתן וגידולן בארץ, הרי הם אסורים. אבל מה שנאמר שם בפרשת שמיני, וכל השרץ השורץ על הארץ, שקץ הוא לא יאכל, הרי כוונת השורץ הוא שפרה ורווה מזכר ונקבה. דיינו שישנן שני לבין שונים. ישנו עליו בנוגע לשרץ השורץ על הארץ, שאילו כל השרצים שפרים ורווים מזכר ונקבה, וישנו עליו בנוגע לשרץ הרומס על הארץ, שאיננו שורץ מזכר ונקבה, אלא נוצר מהריקבון. הלכה י' אלו המינין מיני התולעים הנבראים בפירות ובמאכלות, דיינו במאכלים שונים, הרי איסור אכילתם תלוי אם פירשו ויצאו לארץ, שיצאו מתוך הפרי או המאכל האדמה, אף על פי שאחר כך חזרו שוב לתוך האוכל, כיוון שפירשו ממנו תחילה, מי שאכל מן כזית במזיד לוקה, שנאמר בפרשת שמיני, לכל השרץ השורץ על הארץ, ומשמעות הכתוב השורץ על הארץ לאסור דווקא את אלו שפרשו לארץ, אבל אם לא פרשו מהפרי או מהמאכל, מותר לאכול הפרי והתולעת שבתוכו, שהרי מעולם לא שרצו על הארץ והתורה לא אסרה אותם. וכתבו המפרשים שאף שתולעים אלו מתאבים בפירות ואינם מזכר ונקבה, מכל מקום הם בכלל כל השרץ השורץ על הארץ, מכיוון שמכאן ולהבא הם פרים ורבים על ידי זכר ונקבה. ממשיך הרמב״ם בהלכת את וב, במה דברים אמורים שכאשר התולעת לא פרשה לארץ מותר לאכול את הפרי והתולעת שבתוכו, שהתליע האוכל אחר שנעקר שנתלש מן הארץ, אבל אם התליע והוא מחובר לאדמה או לעץ, הרי אותה התולעת שנמצאת בו אסורה כאילו פרשה לארץ, שהרי על הארץ נבראת, שהיא נוצרה בפרי בעודו מחובר לארץ, ולפיכך לא קין עליה, ואם ספק הדבר, האם התולעת נבראה כאשר הפרי היה מחובר לארץ או שהיא נוצרה בו רק לאחר שהפרי נתלש, הרי היא אסורה משום דספיקא דאורייתא לחומרא. לפיכך כל מיני פירות שדרכן להתליע כשהן מחוברין לא יאכל את הפרי עד שיבדוק הפרי מתוכו שמא יש בו תולעת, שאם יש בו תולעת מכיוון שיש סיכוי גדול שהיא נוצרה בו במחובר, הרי היא אסורה וצריך להסירה. אך אם דרכן להתליע רק שהם תלושים, אין צריך לבדוק את הפרי, שהרי התולעת שבו מותרת. ואם שעה פרי אחר שנעקר מהעץ 12 חודש, אף אם הוא פרי שדרכו להתליע כשהוא מחובר, אוכל את הפרי בלא בדיקה, משום שאין התולעת שבו מתקיימת 12 חודש, ולאחר 12 חודש הרי כאפר. ולפיכך אם מצא בפרי תולעת 12 חודשים לאחר שנתלש מן הארץ, בוודאי הוא שהתליע הפרי לאחר שנעקר מן הארץ שתולעת זו מותרת. ובנוגע לפירות שדרכם להתליע רק לאחר שנתלש הפרי, שכל זמן שהם בפרי מותרים, ואם פרשו לארץ אסורים הם, מביא הרמב״ם כמה מקרים של ספק. הלכת את זין, פרשו שיצאו התולעים מן הפרי לאוויר, אך לא נגעו לארץ לאדמה, או שפרשו מקצתן שרק חלקם פירש לארץ וחלקם עדיין בפרי, או שפרשו שיצאו מהפרי אחר שמתו, או שנמצאת תולעת על הגרעינה, על הגרעין מבפנים, שיצא מבשר הפרי ובא להיות על הגרעין, שיש להסתפק האם זה נחשב שיצא מהפרי, או שיצאו התולעים מתוך האוכל ישירות לתוך אוכל אחר, שיש להסתפק האם צריך שישרצו באוויר העולם, הרי כל אלו אסורים מספק ואין לו קין עליהם, דהגמרה מסתפקת האם הם בכלל השרץ השורץ על הארץ. הלכה י' זין, תולעת הנמצאת במאי במערכת העיכול של הדגים, או שנמצאת במוח שבראש הבהמה, וכמו כן תולעת הנמצאת בבשר הבהמה או העוף, אסורה שצריך להסירה מהמאכל לפני אכילתו, משום שמסתבר שאותם תולעים לא נוצרו בתוך הבשר או הדגים, אלא באו מבחוץ, שכשהיא נמצאת במעיים וכדומה, אנו חוששים שמה הדג או הבהמה בלו אותם, וכשהיא נמצאת במוח הבהמה, אנו חוששים שמה נכנסה בחותם הבהמה. אבל דג מליח שהתליע אחר שנמלח, הרי התולעת שנמצאת בו מותרת, שכן אותם תולעים הנמצאים בו, שהם ניתבו ממנו ולא הגיעו מבחוץ, הרי הן כפירות שהתליעו אחר שנעקרו מן הארץ, שמותר לאוכלן כולן כאחת, בתולעת שבתוכן דיינו שמותר לאכול את הפירות יחד עם התולעת שבהם, וכך גם מותר לאכול את הדג המלוח יחד עם התולעת שנוצרה בו לאחר שנמלח. וכן המים שאוגרים אותם בכלים והם נמצאים שם זמן רב, שהשריצו, שנוצרו בתוך המים שרצים קטנים, הרי אותן שרצים מותר לשתותן עם המים, משום שנאמר בפרשת שמיני, וכל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים אותם תאכלו, כלומר משמעות הכתוב היא שדווקא במים בימים ובנחלים, הוא שאתה אוכל את שיש לו סימני טהרה, סנפירים וקסקסים, ואין אתה אוכל את שאין לו סימני טהרה. אבל בריאת המים הנמצאת בכלים, בין שיש לו סימני טהרה ובין שאין לו סימנים מותר. הלכה י"ח, שרץ המים הנברא, שנוצר מייפוש המים שבבורות, חפירות בעומק האדמה לאספת מי הגשמים, ובשיחין חפירות ארוכות למי גשמים, ובמערות מאגרי מים מכוסים, או אילו מקומות מים אילו אינן מים נובין, והרי הם עצורים, שהם אסופים ועומדים במקום אחד, הרי הן מי חפירות אילו כמים שנמצאים בחילים, והשרץ הנברא בהם מותר כמבואר בהלכה הקודמת. ולפיכך שוחה, מתכופף האדם ושותה מהמים במקומות אלו ואינו נמנע מלשתות, ואף על פי שבולע בשעת השתייה מאותן השרצים הדקים הנמצאים במים, וזאת בשונה ממקומות שבהם יש מים נובעים, כימים ונחלים, שאין המים שבהם נחשבים כמים שבכלים, ואסור לשתות את המים אם יש בתוכם שרצים. על החיותת, במה דברים אמורים שמותר לשתות ממים הנמצאים בכלים או בבורות שכינו מערות שאין ככלים אף שיש בתוכם שרצים, באופן שלא פירשו השרצים ממקום בריאתן מהמים שנבראו בהם, אבל אם פירש השרץ מהמים אף על פי שחזר לתוך הכלי או לתוך הבור והשיח והמערה, אסור לאכול את השרץ. כתולעת שבפירות שלאחר שפרשה מן הפרי, הרי בכלל השרץ השורץ. אך זהו בתנאי שהשרץ יצא מהכלי או מהבור לגמרי, אבל אם פירש השרץ לדופני החבית שהיה בה וחזר ונפל לתוך המים הנמצאים בחבית, או לתוך השחר הנמצא בחבית, אין זה נחשב כפירש ממקום בריאתו, אלא הרי זה נחשב כאילו הוא נשאר כל העת במקומו ומותר לאוכלו. וכן אם פירש השרץ לדופני הבור או המערה וחזר למים מותר. וממה שנאמר שרק אם חזר השרץ למים מותר, מדייק הפרי מגדים שההיתר הוא רק לשתות את המים כאשר השרצים בתוכם, אך לאכול את התולעים בפני עצמם אסור, משום בל תשקצו. על החחף המסנן את היין או את החומץ או את השחר ואכל את היבחושים, אלו יתושים קטנים, או את היתושים והתולעות. התולעים שסינן לוקה משום שרץ המים אם לא היו מעופפים, או משום שרץ העוף ושרץ המים אם היו מעופפים. שרעף אם נבראו התולעים הללו בחביות, הרי כאשר הוא מסנן אותם מהמשקים, הם פרשו ממקום בריאתם והם אסורים. ואפילו חזר השרץ לכלי שנברא בו אחר שסיננן, מכל מקום לוקה, שרי על ידי שסיננן פרשו ממקום בריאתן, אבל אם לא סיננן, שותה את המשקים, ואינו נמנע משום השרצים שבתוכם, כמו שפירשנו בהלכות הקודמות, שכאשר השרצים והתולעים למיניהם נמצאים בתוך המים שבכלים שנוצרו בהם, מכיוון שלא פרשו ממקום בריאתם, ומקום בריאתם אינו נחשב כמחובר לקרקע, הרי הם מותרים משום שאינם בכלל השרץ השורץ על הארץ. הלכה א', זה שאמרנו בפרק זה, שהאוכל כזית מבעלי חיים אסורים לוקה, כשאכל כזית מבריאה גדולה, כאשר הוא לא אכל בריאה שלמה אלא רק חלק ממנה, שאז הוא לוקה רק כאשר אכל ממנה בשיעור כזית, או שצרף מעט מבריאה זו ומעט מבריאה זו שבמינה עד שיוכל כזית, שצרף מכמה בריאות מאותו המין שהם אסורים באותו לב, שאז הם מצטרפים יחד לשיעור כזית. אבל האוכל בריאה טמאה בפני עצמה כולה, שאכל את כל הבריאה כולה ללא שהחסיר אף חלק ממנה, הרי זה האוכלה לוקה מן התורה, אפילו הייתה הבריאה שאכלה כולה קטנה מאוד, עד שהייתה פחותה מן החרדל שהוא גרגיר קטן מאוד. ובאכילת בריאה שלמה אין צריך שיעור כזית משום שיש לה חשיבות בפני עצמה. ולוקה על אכילת בריאה שלמה בין שאכלה מתה, בין שאכלה חיה, ואפילו שרחה הבריאה שהתרכבה והסריכה לאחר מיטתה ונשתנה צורתה, שניכר מראה הבריאה שהיה לה, הרי עדיין יש לה את החשיבות של בריאה, והואיל והאכלה כולה לוקה, אלא אם כן הסריכה עד כדי כך שאינה ראויה לאכילת אדם, שאז פקע איסורה ממנה והאוכלה פטור. הלכה כ"ב, נמלה שחסרה, אפילו אחת מרגליה שהן קטנות ביותר, אינו לוקה עליה משום אכילת בריאה, אלא באופן שיוכל כזית, דיינו שיצרף כמה נמלים יחד עד שיגיע לשיעור כזית. לפיכך שהאוכל בריאה שלמה אף שאין בה כזית לוקה עליה, האוכל זבוב שלם או יתור שלם, בין שהיה חי ובין שהיה מת, הרי אף שבוודאי שיעורם הוא הרבה פחות מכזית, לוקה משום שרץ העוף, שהרי אכל בריאה שלמה. בהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על האפשרות ללקוט על אכילת בריאה אחת משום כמה לוין של שרצים שונים. הלכה כ"ג, הרי שהייתה בריאה משרץ העוף ומשרץ המים ומשרץ הארץ, כגון שהיו לה כנפיים שהיא מתופפת בהם ולפיכך היא נחשבת לשרץ העוף, והיא גם מהלכת על הארץ ברגליה כי שאר שרצים הרומסים על הארץ ולפיכך היא בכלל שרץ הארץ, והייתה רבה דיינו חיה ויולדת במים ולפיכך היא גם שרץ המים, והחלה לוקה עליה שלוש מלכיות משום שרץ העוף שנאמר בו בפרשת ראה כל שרץ העוף תמאו לכם לא יאכלו, משום שהוא רומס דהיינו מעליך לארץ, ונאמר בו בפרשת שמיני, ולא תתמו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ, ומשום שרץ המים שנאמר בו בפרשת שמיני, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תתמו בהם, שמפסוק זה מרבים אף את שרץ המים. ואם הייתה הבריאה יתר על זה, גם מן המינים שנבראו בפירות, שכאשר הם פירשו מהפרי על הארץ, הרי יש בהם לב מיוחד, הנלמד מהפסוק בפרשת שמיני, לכל השרץ השורץ על הארץ לא תוכלום כי שקצהם, לוקה עליה על בריאה זו ארבע מלכיות, ואם הייתה הבריאה גם מן המינים שפרין ורבין, שמולידים צאצאים מזכר ונקבה, שחייב עליה גם מהפסוק בפרשת שמיני, וכל השרץ השורץ על הארץ, שהוא שורץ מזכר ונקבה, שקץ הוא לא יאכל, הרי כאשר הוא אוכל מבריאה זו, לוקה חמש מלכיות. ואם הייתה בריאה זו מכלל אוף תמה, שהוא שרץ גדול ומפותח כאוף, יתר על היותה משרץ האוף, שיש לה הן תכונות של שרץ האוף והן תכונות של אוף תמה, לוקה עליה שש מלכיות משום כל אף שעבר, משום אוף תמה ומשום שרץ האוף, ומשום שרץ הארץ ומשום שרץ המים, ומשום רומס על הארץ ומשום תולעת הפירות. והוא חייב את ששת המלכיות, בין שאכלה כולה, שכאשר הוא אכל בריאה שלמה, הוא חייב עליה אפילו אם היא פחותה מכזית, ובין שאכל ממנה כזית, שאז הוא חייב עליה ואפילו לא אכלה כולה. לפיכך, שאם הצטברו כמה לבין בבריאה אחת, לוקה על כל אחד ואחד, האוכל נמלה, הפורחת, הגדלה במים, לוקה חמש מלכיות. כל המלכיות שנתבררו קודם, חוץ מהלב של אוף תמה. דהיינו משום שרץ האוף, שרץ הארץ, שרץ המים, רומס על הארץ ושורץ על הארץ. הלכה כ"ד, באם ריסק כמה נמלים, באופן שאין בכל אחת מהן בריאה בפני עצמה, שאף אם יש שם את כל הנמלה, כיוון שנתרסקה, אין היא בגדר בריאה, ומדובר שאין בכל הנמלים יחד שיעור כזית, שבאם היה אוכל רק אותם לא היה חייב. אלא שהביא עוד נמלה אחת שלמה, וצרפה לנמלים האלו שנתרסקו, ונעשה הכל, כל התערובת יחד שיעורה כזית, ואכלו לוקה שש מלכיות, חמש מלכיות משום הנמלה האחת, כפי שכתב הרמב״ם בהלכה הקודמת, שכאשר היא פורחת והיא גדלה במים, הוא לוקה עליה חמש מלכיות, ומכיוון שהיא בריאה שלמה, הרי לוקים עליה לבדה אף שאין בה כזית, ואחת משום אכילת כזית מנבלת השרצים הטמאים, שבצירוף הנמלה השלמה והנמלים המרוסקות, הרי הוא אכל כזית משרצים טמאים, והוא לוקה על הלב של אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ. אכן הוא לוקה על הכזית שבצירוף המרוסקים חמש מלכיות, משום שדין החיוב על שרץ אחד משום לבים מרובים, נאמר רק בבריאה שלמה. וכאן מסתיים הפרק השני.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.